אז אנחנו מתחילים בתפילות, ואתם יכולים להושיט את הידיים. התפילה הראשונה היא תפילה של הודיה, המטרה שלה ליצור תחושה של הודיה בלב, על הטיצ'ינג שאתם עומדים לקבל, על השושלות של המורים שהעבירו אלינו את הטיצ'ינג הזה, וזה טוב ככה לפתוח את הלב, ואז הדברים נכנסים קצת יותר עמוק. אז בואו נתחיל.
סומה בפרחים אדויה, אם הצילי יבשות לערבה, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר, בליבי ירחנה. ולך אגישנה כגן של עדנת הערה, וליבי ירחנה, ולך אגישנה כגן של עדנת הערה, עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טובו.
אילן גבור, נעמדה לכאן בינת הים.
עד בו הערתי, אשים נפתחי, בבודה בדרמה ובסנדה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. הדבור הערתי אשים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנדה. תביאים לזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. הדבור הערתי אשים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנדה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל המריאה.
זה מקרה שאתם חדשים. התפילה השנייה שעשינו, שחזרנו עליה שלוש פעמים, נקראת תפילת המקלט. זו תפילה שבה אנחנו מבטאים את הכמיהה שלנו להשיג חוכמה וחמלה בליבנו, כפי שהשיגו ישויות נאורות לפנינו, כי אנחנו מחפשים הגנה מפני הכאב והסבל שיש בעולם הזה, לעצמנו ולזולתנו. ובסופו של דבר, מה שמגן עלינו זה אותה תבונה שנשיג בליבנו, שנבין סדרי עולם, ומה מביא סבל, ומה מביא עושר, ונתחיל ליישם אותה בחיינו, זאת ההגנה האולטימטיבית. והבודה, הדרמה והסנגה מייצגים את הרעיון הזה. החומר שרציתי להעביר לכם בביקור הזה, בא ממסורת טיבטית, שזו המסורת שאני לומדת בכמה וכמה שנים כבר. כדי לכבד את המסורת, וכדי לתת לכם תחושה של האותנטיות של החומר, כי החומר הוא מאוד אותנטי, אז אנחנו מדי פעם נכתוב כמה מילים בטיבטית. זה שתל זרעים טובים, כי הדרמה הוא עברה אלינו בטיבטית, מה שהפך את הטיבטית לשפת קודש כמו העברית. לא מעצם זה שהיא טיבטית, אלא בגלל התכנים הנפלאים שהוא עברו אלינו דרך השפה הזאת. זה מה שעשה אותה קדושה. לא ג'ון. לא, זה אחת המילים שיש בטיבטית למיינד. מה שבעברית אין כדושה כמעט. אנחנו משתמשים בתודעה קצת פלט ברירה, זאת לא מילה מושלמת, אבל היא קרובה. אני שמעתי פעם שאמרו מחשב באקדמיה, וזה לגמרי לא מתאים לשימוש במיינד, בדרמה. עכשיו זה מלשורש לחשוב, וזאת רק אחת הפונקציות של המיינד, ולמעשה הטיבטים, אם ישאלו אותם איפה המיינד, הם יראו על הלב. אז אנחנו נשאר כרגע עם תודעה. ג'ונג יש לו כמה פירושים, ואחד מהם זה תרגול או אימון, זה פירוש אחד, ופירוש אחר זה טיהור. אז אנחנו מתרגמים אימון התודעה או התמרת התודעה, זה השילוב של האספקט של תרגול וטיהור ביחד, זה התמרה, טרנספורמציה, להביא לטרנספורמציה של המיינד. לא ג'ונג, זה מסורת שלמה בתוך הבודיזם הטיבטי. זה לא כתב אחד, מה שתקבלו פה, בטיצ'ינג הזה, זה רק אחד מהלוג'ונגים, יש הרבה לוג'ונגים, שהם כולם חלק מאותה מסורת. המסורת היא אותה מסורת שממנה באה הטונגלן. פותחה באותה תקופה על ידי אותם אנשים. למעשה הטונגלן הוא חלק ממנה. יש כמה וכמה טקסטים כאמור של לוג'ון, זה אולי אחד היותר קצרים שבהם, זה שנלמד כאן. יש עוד יותר קצרים. המטרה של הלוג'ונג היא לשנות את המיינד שלנו, לשנות את ההתנהגות שלנו לנצח. זאת אומרת, אם מתרגלים אותו היטב במשך תקופה מסוימת בהקפדה, אתם תשתנו, לטובה. הוא מיועד להיות מיושם באופן פרקטי בחיים שלכם, בחיי היומיום שלכם. הוא מיועד ליישום בעבודה, ליישום עם בני המשפחה, עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם כל אדם שאתם פוגשים, אתם יכולים ליישם את זה. הוא כרוך בהשקפת עולם מסוימת, ומבחינה זאת אתם יכולים להגיד שהוא מין פילוסופיה, אבל הוא הרבה יותר קשה מפילוסופיה, לא מבחינת הסיבוך המחשבתי שלו, אלא מבחינת היישום שלו, כפי שתראו. היישום שלו בחיי יומיום הוא לא קל. וניתן לצפות שזה לא יהיה קל אם רוצים את הטרנספורמציה הזו שאנחנו מצפים ממנו. אז לא קשה להבין אותו, ליישם אותו, תראו שזה לא עניין קטן. והרעיון הוא להתמיר את הדעתנו לאותו מצב שקורה לנו לפעמים כשאנחנו מתקרבים למוות. לאו דווקא כשאנחנו כבר נוטים למות, אבל כשיש מצב שבו יש סכנה לחיינו למשל. כשיש מצב שבו הסירנות מייבבות ואתם שומעים ברדיו הודעות מפחידות על איום לביטחוננו, אנשים מתחילים לחוש שאולי זה אותות, אולי המוות יבוא אליי בקרוב. ויש מין התרקחות כזאת שבאה עם זה. כל המחלוקות הקטנות שהן נורא חשובות במצב רגיל, פתאום חשיבותן יורדת ויש יותר נכונות להתפשר עם אנשים, ואולי יש גם נכונות להתקרב לאנשים ולעזור לאנשים. ואתם מכירים את זה בארץ היטב, כי קוראים פה הרבה פעמים מצבי חירום, נגיד בארצות הברית זה נדיר, אז הם פחות מכירים, צריך לספר להם את זה יותר. הם הכירו את זה כשהיו מגדלי התאומים, מי שהיה באזור ניו יורק למשל. אני לא יודעת אם סיפרתי לכם, אני הייתי באותה תקופה בניו יורק, אחרי, בזמן הפיגוע הייתי בניו ג'רזי, אבל אחרי זה באתי לניו יורק, והיה מהמם, הטרנספורמציה שהעיר עברה עקב הפיגוע, חוץ מעצם ההרס וכך הלאה. אבל האנשים, אפילו אלה שלא נוכחו פיזית במקום, אנשי ניו יורק, נגיד מצפון העיר, יוניון סקוויר, שזה אזור שעל ידו גרנו, היה מין מוקד כזה שבליו התכנסו אנשים שרצו להביע את רחשי ליבם, ופשוט היה מדהים לראות את אנשי ניו יורק, לא יאומן. אנשים היו הולכים, קונים ארגז של סנדוויצ'ים, עומדים שם ומחלקים לכל עובר. פשוט אנשים מגישים סנדוויצ'ים, מגישים בקבוקי שתייה, אני עוברת ברחוב, מישהו עוצר אותי, נותן לי זוהי פרחים, הנה קחי, מישהו שאני לא מכירה בכלל. היה מין כזה outpouring, הלב נפתח. הלב פשוט נפתח, אנשים עמדו בקבוצות, ודנו במשמעות החיים. כי המוות היה קרוב, הם העריכו את המוות. היו מזועזעים מהאירוע כמובן, אבל הזעזוע הביא לתוצאות מדהימות, ועד היום, שזה כבר כמה שנים, 4-5 שנים, העיר היא לא אותה עיר. העיר היא יותר רכה, היא יותר עדינה, היא יותר חומלת, היא יותר אוהבת. חל שינוי של ממש באנשים שם כתוצאה מהמפגש הזה עם המוות. כמובן, אני מדברת על אלה שלא מתו. אלה שמתו, מתו. אבל אלה שלא מתו, המוות נהיה להם מוחשי יותר, והמודעות הזאת פתחה את ליבם, פתחה את החמלה. למה אני מספרת לכם את כל הסיפור הזה? כי זה המטרה של הלוג'ונג. המטרה של הלוג'ונג זה להביא אותנו למצב הפתוח הזה, שנוכל לחיות ממנו כל הזמן, והתוצאה היא טרנספורמציה בחייכם, לא רק במידת האושר שלכם, אלא בסביבה שלכם ובאיך הסביבה מגיבה אליכם, והם יראו לכם גם שונים. אני באה לניו יורק, ואנשי ניו יורק נראים לי שונים. הם מופיעים לי כשונים. אז כאמור, המטרה היא לפתח את הלב האוהב או את הלב החומל. זה המטרה של הלוג'ון. כי כולנו נמצאים במגדלי התאומים. יש כאלה שנפגעו ישירות, יש בני משפחתם שנפגעו גם כן ישירות, ויש כאלה ששמעו על האירוע ועברו טרנספורמציה בעקבותיו באותה עיר. כולנו בעצם נמצאים שם, וגם אותנו ממשמש ובא. זה רק עניין של זמן. פשוט כשזה קורה על ידינו, זה מזכיר לנו. זה כאילו יש איזה מקום שהוא המוות, וכולנו עומדים בתור למות. כולנו מסודרים בתור למות. וכל פעם שמישהו שמוכר לנו מת, זה כאילו אחד פחות לפנינו. אנחנו התקרבנו עוד קצת. אז אם ככה, את מה שנותר, למה לא לחיות טוב? אז זאת המטרה כאן. המילה ג'ון, כשאמרנו שזה תרגול או אימון, הפירוש הזה שלה מרמז על כך שזה עניין של תרגול. האספקט של תרגול פה, מה שקובע, זה לא, אנשים באו מידה כזאת או אחרת של חמלה ואהבה וחוכמה וכך הלאה, ואנחנו אומרים, וזו הטענה של מאסטר שאנטי דבה, הכל רק עניין של תרגול. ג'ון אומר, אפשר לתרגל את התודעה ולהתמיר אותה. כל אחד מאיפה שהוא נמצא יכול לבוא למקום יותר טוב. היצירה שנלמד הפעם קראת לוג'ון, ציק, גיימה. לוג'ון, כאמור זה אותו לוג'ון, אימון התודעה. ציק פירושו בית או פסוק, וגיה פירושו שמונה. אז שמונה פסוקים לאימון התודעה. המה הזה זה סיומת נגבית, זה כמו בת בעברית. והטיבטים, חוכמה נחשבת אצלם נקבית. אז ספרי חוכמה למיניהם מקבלים סיומות נקביות. שמונה הפסוקים לאימון התודעה. מחבר היצירה שמו דורג'ה סנגה. אימו דורג'ה? סנגה. הוא חי בשנים 1054 ועד 1153. הוא ידוע גם בשם נוסף, לנגרי טנגפה. המורים שדרכם קיבלתי לימוד זה היו מאוד קפדנים
בפרטים האלה. צריך לדעת מה לומדים ומי המחבר וכך הלאה. א', כדי שתוכלו להעביר את זה הלאה, ב', בגלל כבוד למסורת, וג', זה בגלל המורה שלי יום אחד כשהיה צעיר והיה בהודו ועמד בתחנת רכבת, ונודע לו
שהחונך של
נודע לי למה שמה באותה תחנת רכבת מצפה גם כן לרכבת, והוא בא וסיפר לו בהתלהבות שהוא התחיל ללמוד במנזר הטיבטי,
והחונך של
הדלה למה מחייך אליו יפה, הוא אומר, כן, ואיזה ספר אתה לומד? והוא לא זכה. אז מאז אנחנו מקפידים להגיד לכם את שם היצירה. במקרה שתפגשו את
החונך של
הדלה למה בתחנת הרכבת. שלא תעשו לנו בושות. אז מה אתם לומדים? לוג'ון ציג גיימה של דורג'ה סנגה. שמונת הפסוקים לאימון התודעה.
צ'אנקי רימפוצ'ה הראשון, ששמו היה נאואן לוסנג צ'ונדן, היה גלגול קודם של פבונקה רימפוצ'ה, המורה הטיבטי הגדול בן המאה ה-20, שהיה גם אחד מן המורים של מורי קן רימפוצ'ה. צ'אנקי רימפוצ'ה עצמו חי בין השנים 1642 ו-1714. ושימש כלמה לקיסר של סין באותה תקופה. מכאן גם שמו, צ'אנקר זה הסיני, למרות שהיה בעצם טיבטי. צ'אנקר רימפוצ'ה מתייחס ללוג'ונג שמונה לאימון תודעה כעצות לפיתוח התודעה של הערה, או במילים אחרות, עצות לפיתוח הלב הטוב. הנה הציטוט מדבריו של צ'אנקר רימפוצ'ה. סמפה צ'מפו לנגרי טמפה דורג'י סנגי דזפה, ג'אנג צ'ופ סם ג'ונגי, דמפה ציק ימר, דרקפה. סמפה צ'מפו זה הבודיסטווה הגדול. לנגרי טנגפה דורג'י סנגי, שמותיו של מחבר היצירה שלנו. דזפה, חובר על ידי. ג'אנג צ'ופ, הערה. סם ג'ונג, אימון התודעה. סם היא מילה אחרת לתודעה. דמפה זה עצות. ציגימה, שמונה פסוקים. דרקפה, מה שידוע בתור. כלומר, הוא מתייחס למה שידוע כשמונת הפסוקים, עצות לפיתוח תודעת הערה, שחברו על ידי הבודיסטווה הגדול, לנגרי טמפה, דורג'ה סנגה. והסיבה שאנחנו מביאים ציטוט זה, זה להדגיש את היחס שלו ללא ג'ונק, כדרך לפתח את הלב הטוב, הלב ששואף להגיע להערה כדי להיטיב עם כל הברואים.
דורג'י סנגה, לפי השנים שלו אתם יכולים לראות, זה בערך התקופה שהבודיזם הגיע לטיבט. הבודיזם הגיע לטיבט, בכמה גלים זה היה אחד מהם. וטיבט לא היה בבודיזם לפני כן, היו בדתות אחרות, היו בפולחנים אחרים. וזה יחסית מאוחר בהיסטוריה של הבודיזם, הבודה חי בערך לפני 2500 שנה, זה בערך לפני 1000 שנה, ככה שזה יחסית מאוחר בהיסטוריה של הבודיזם. אז אפשר להגיד שהוא היה מחלוצי הבודיזם בטיבט, והוא היה חלק מקבוצה שלמה של חלוצי דרמה בארץ חדשה. גם פה הדרמה רק עכשיו מגיעה לארץ, אתם באותה קטגוריה. אז אני אגיד לכם את שמם, כי גם אתם כאלה. קראו להם קדמפה. זה כבוד גדול להיקרא קדמפה, אתם קדמפות. קה לבד פירושו מילה. ודמפה זה הנחיה קדושה או הוראה של חומר קדוש. אז אתם יכולים להגיד שזה המילה הקדושה או הוראה או הנחיה. אז הראשונים האלה קראו לעצמם קדמפה, כלומר הם ראו את התורה שמגיעה להם כהנחיה אישית, ופה הנקודה, הם לא ראו את זה כאיזה מין תורה לדסקס אותה בסלונים, אלא כהנחיה אישית, כמשהו לתרגל אותו, כמשהו שהוא בשבילי לשנות אותי, להתמיר את תודעתי. וכשאדם מתחיל לצעוד בדרך הרוחנית, שהוא מתקדם ביפה ובכנות, מגיע שלב שכל מה שמגיע אליכם הופך להוראה ולהנחיה. אתם מתחילים לשמוע את העולם סביבכם כמלמד אתכם. זה כבר לא רק המורה הזה או המורה הזה, אלא כל אחד מתחיל להיות מורה שלכם. וזאת המטרה של האימון, זה להביא את התודעה שלנו למקום הזה. הפסוקים הם כולם כאלה להביא אותנו למקום הזה. אותו רגש מתוק שתיארתי לכם שהיה שם ב-Union Square אחרי מגדלי התאומים, המטרה היא לחיות ככה, להיות עם אותה התייחסות מתוקה לאנשים כל הזמן. האיש הזה, כאמור, היה אחד מהגשי הראשונים. גשי זה מילה שהיום יש בה שימוש אחר מאשר בעבר. למורה שלי קוראים גשי מייקל. גשי זה תואר שמקבלים במנזר הטיבטי מי שסיימו את כל תוכנית הלימודים של המנזר ואת כל תוכנית הפולמוסים של המנזר. זה לוקח בערך 20-25 שנה, ואחרי זה הם עומדים במבחנים בעל פה, כמו בהגדנה על דוקטורט. זה הפירוש היום של גשא, זה תואר. זה קיצור של שתי מילים, גאווה, שניין. גאווה זה רב חסד, ושניין זה ידיד, אז זה ידיד רב חסד. עכשיו, בימים עברו, בתקופה של דורג'י סנגל, זה עוד לא היה תואר במנזר, זה היה שם כבוד שנתנו למישהו שהיה חכם. למישהו שנחשב כגדול בתורה. אז הוא היה אחד הגשי הראשונים, דורג'י סנגל. הפירוש המילולי של שמו זה, סנגל זה אריה, ודורג'י זה יהלום. אז אריה היהלום. כאמור, זה לוג'ונג אחד מתוך קבוצה שלמה של לוג'ונגים, ויש קרח שמאוסף את כולם, קרא לוג'ונג יאצה. לוג'ון גיאצה. מה זה גיאצו? יש יודע? אוקיינוס. זה השם של הדלאי לאמה, טנזין גיאצו? גיאצה זה אוקיינוס. לוג'ון גיאצה פירושו האוקיינוס של כל הלוג'ונגים. זה שם האסופה של כל הכתבים האלה. והאדם שאסף אותם, שמו היה מוצ'ין קונצ'וק גלצן. יש סיפור מעניין שהוא מספר שם במבול הלקט הזה, והוא מספר על האימון שלו, איך הוא התאמן בדרמה הרבה שנים. הגיע רק לתוצאות בינוניות, והיה קצת מתוסכל בתרגול שלו, ויום אחד הוא עמד איפשהו בשוק, ועברו שתי נשים. אחת הייתה לבושה באדום, ואחת הייתה לבושה בירוק, והם עברו, חלפו על פניו, מדי פעם הסתכלו אחורה, אבל התקדמו להם, והוא הסתכל והם נראו לו כאילו מרחפות. רגליהם לא ממש נגעו באדמה, ומהם הוא שמע את הטיצ'ינג הזה. וזה גרם לו לפריצת דרך בתרגול שלו. אני אשאיר לכם לחשוב מי הם היו, אדומה וירוקה. אז עכשיו נעבור לטקסט עצמו. בשביל הברכה אני אקריא לכם את זה בטיבטית, אני אתן לכם לחזור אחרי, בגלל הבלסינג, כי המילים האלה במשך השנים קיבלו נופך של קדושה. חזרו אחריי, דקני, סמצ'ן, תמצ'לה, יישין, נורבו, להלקפה, דונצ'וק, ג'ופה, סמפאי, Taktu Chepar Zimpar Shov. Okay. והפירוש בעברית. בואו נקרא יחד. מי ייתן והשכיל זולתי להוקיר יותר מפנינה ממלאת משלה, ובכך השמרם יקרים לליבי בדרכי להשיג מטרתי הנעלה. זה הפסוק הראשון. אז מדובר פה על הפנינה ממלאת משלה. ומה זה פנינה ממלאת משלה? זה מין אבן חן שלפי האגדות נמצאת באוקיינוס, ושאם מוצאים אותה ואם מנקים אותה היטב, טובלים אותה בתמיסות ריחניות או תמיסות של צמחים מסוימים, ואחר כך שמים אותה על איזה צובה מיוחדת, האבן הזאת תהווה אבן שממלאת את כל מבוקשכם. אז ברי המזל שהם מוצאים אותה, היא תמלא את כל מבוקשם. עכשיו הוא אומר פה, מי ייתן והשכיל זולתי להוקיר יותר מפנינה ממלאת משלה. אז כמובן נשאלת השאלה, למה יותר מפנינה ממלאת משלה? למה זולתי הוא יותר מפנינה ממלאת משלה? אז קודם כל יש קצת דמיון בעניין הזה של איך מוצאים את האבן. את האבן מוצאים בתחתית האוקיינוס או בתחתית של ביצה, מקום שקשה להגיע לה ושהוא בוצי ואולי לא תמיד נקי. משתמשים בבודיזם הטיבטי הרבה בדימוי של הלוטוס, הלוטוס שגדל בביצה אבל מתנשא מעל למיצה. הלוטוסים גדלים במקומות הכי מזוהמים, איזה מין שלולית של דומן, וממנה יוצא הלוטוס. הפרח הוא מעל לבוץ, והוא טהור וצח ויפה, גדל מתוך הבוץ. ובדרך כלל אי אפשר להגיע אליהם, צריך לחצות את הבוץ כדי להגיע אליה, או את התינופת. אז יש השוואה פה בין הפנינה הזאת שממלאת משלה, שרק אפשר למצוא אותה במקום כזה לא נקי, שצריך להעיז ולהיכנס לשם כדי לשלוף אותה, ובין זולתי. מי זה זולתי? כל היצורים. כל היצורים זה זולתי. ההשוואה היא שהיצורים הם בסמסרה, כמונו. אנחנו נמצאים בסמסרה. מה זה סמסרה? סמסרה זה הגלגל של צורות קיום של בני אדם, של בעלי חיים. זה מיוצג פה. פה יש בני אדם, פה יש בעלי חיים, פה מיוצג הגיהנום, פה מיוצג צורת קיום של מה שנקרא רוחות רעבות, זה אותם יצורים שלעולם לא מסופקים וסובלים קשה, מצוקת רעב וצמא, מצוקה קשה, לא דומה למה שאתם מכירים בין בני אדם. ופה לעומת זה מצוירים מה שנקרא אלים, שאלה יצורי עונג, הם לא אלוהים, הם אלים כמו במיתולוגיה, הם חיים חיים טובים, מהנגים, אבל סופיים, הם לא בני על מוות. לפי הבודיזם, כל היצורים החיים חיים באחד מהמקומות האלה, ומסתובבים בתוך המקומות האלה. חזור וסבור. אנחנו אומרים שהתודעה ממשיכה אחרי המוות, ולאן היא תמשיך? אחד מהמקומות האלה. והיא תמשיך להסתובב שם עד שמשתחרר מסמסרה, עד שנגיע לנרוונה. אז הגלגל הזה נקרא סמסרה. קוראים לו גלגל החיים, כתוב פה Wheel of Life למטה. אתם יכולים לקרוא לו גם גלגל המוות, כי זה אותו דבר. זה הגלגל שכל היצורים שהם בציפורניו של שר המוות. זה שר המוות שמחזיק את כל הגלגל הזה בציפורניו. ושהוא לא איזה שד שמישהו צייר או שד חיצוני, הוא תנאי שאיתו נולדנו. הוא שוכן בתוכנו. מרגע שנולדנו, הוא בא יחד איתנו, ולאט לאט מחרסם בחיינו, עד שהוא גומר. אז כולנו נמצאים בציפורניו, וגם היצורים מהסוגים האחרים, שאת חלקם אנחנו יכולים לראות, ואת רובם אנחנו לא יכולים לראות, במצב רגיל, מודדים במדיטציות עמוקות יכולים לראות אותם. כל אלה מצויים בציפורניו של שר המוות. אז כל היצורים האלה, שהם הזולת בפסוק שלנו, נמצאים בביצה הזאת, שבה הם צריכים שוב ושוב להיוולד, לחלות, להזדקן, למות, להיוולד, להזדקן, לחלות, לעמוד, אם הם מצליחים להזדקן. זה נקרא גלגל היגון, או גלגל הסבל, גלגל המחוב. הסיבוב הזה בגלגל, או החזרה הבלתי פוסקת הזאת, הגלגל נכפת עליהם, למרות רצונם. אף אחד לא מחפש סבל, ולמרות רצוננו, אנחנו נכפים לתוך גוף שהוא בלתי טהור, גוף שצריך להתבלות, להזדקן ולמות. אז מבחינה זאת, כל היצורים הם שמה, הם נמצאים בביצה הזאת. איפה שמוצאים את הפנינה. והתפקיד שלנו זה להוציא אותה משם. זה להפיק את הפנינה הזאת מתוך הביצה. הפסוק אומר לנו אם ככה, שאנשים הם בעצם יותר יקרים מהפנינה הזאת, מהפנינה שנותנת כל משלה. למה? כמה סיבות, והן כולן רלוונטיות. כמה היבטים על הנושא הזה. ההיבט הראשון זה שכמעט כל היצורים לא מסוגלים להוציא את עצמם מהתנאי הזה של סבל, מהתנאי הזה של להיות בסמסרה, מהתנאי הזה של להיות בציפורני שר המוות. אין להם את היכולת הזאת בעצמם. ואותו אדם שמתחיל להורות להם את הדרך איך לצאת משם, והכוונה שכל אחד מאיתנו שיתרגל יהיה אותו אדם, הוא יצבור על ידי כך המון חסד. השאיפה להשתפר ולעבור טרנספורמציה בעצמי כדי שיהיה מסוגלת לעזור לזולת, זה צובר המון חסד, זה צובר יותר חסד מכל מה שאני יכולה לבקש מהפנינה הזאת. כי מה אני כבר יכולה לבקש מהפנינה הזאת? מה אתם תבקשו? אם מישהו היה נותן לכם מין פנינה כזאת שממלאת כל משלה, מה אתם מבקשים? מה, אני מבקש עוד בית? הוא ילקח מאיתנו יום אחד. לא נוכל להחזיק בו. עוד מכונית? היא תתיישן, או שהיא תהרוג אותנו. מה נבקש? רובן אפילו לא יודעים מה לבקש. כל מה שתחשבו שיש לכם בחיים, או שאתם משתוקקים לו בחיים האלה, אם תבקשו את זה, נגיד שהפנינה יכולה לתת לכם את זה, אין דמיון בברכה שהוא יכול להביא לכם, לעומת הברכה של לעזור ליצורים לצאת מסבל. אין שום דמיון. אז זה אספקט אחד של הזולת. הזולת מאפשרים לנו לצבור חסד שיביא אותנו למקום מדהים, על ידי שאנחנו מנסים לעזור להם. הם מהווים אמצעי בשבילנו, דרכם, דרך העשייה שלנו לעזור להם, אנחנו צוברים חסד שמעלה אותנו מעבר לביצה, מוציא אותנו מהסמסר. ובדרך אנחנו גם עוזרים להם לצאת, זה קורה ביחד. אז זה אספקט אחד, למה הזולת יותר מהפנינה. אספקט שני, והתחלתי לדבר על זה, אם היינו, אנחנו מנסים לבקש משהו מהאבן הזאת שלנו, אפילו לא היינו יודעים מה לבקש חוץ מדברים ארציים שאנחנו משתוקקים להם. אנחנו אפילו לא יודעים מה זה לא להיות בסמסר. אין לנו מושג איך לבקש את זה. אנחנו לא מכירים את העונג של הערה, את העונג המדהים של להיות מחוץ לסמסרה. גוף שהוא גוף של אור, הוא לא מתקלה יותר, הוא לא סובל יותר, הוא לא נחלה יותר. הוא מושלם בכל המעלות. גוף יהלום קוראים לו, לא סתם הדורג'י שם, היהלום הוא לא סתם. גוף יהלום, זה הגוף של הבודה. מיינד, שהוא גם כל יודע, גם מבורך בחמלה מדהימה אינסופית, גם באהבה בלתי מותנית לכל היצורים, ושאפילו לא מכיר את המילה סבל. ושרוי כל הזמן בעונג שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר. תיקחו את הרגע הכי מענג שאתם זוכרים אי פעם בחייכם, ותיקחו את הרגע הזה ותכפילו פי ביליון ולא תגיעו עוד לעונג של הערה. אין שום דמיון, אין שום דמיון. אין לכם מושג מה זה להיות שם. ומה שאנחנו קוראים גן העדן הטנטרי של מי שפורץ לשם. ככה שאנחנו אפילו לא יודעים מה לבקש. והדרך להגיע לגן עדן הנפלא הזה עוברת דרך הזולת. אי אפשר להגיע לשם בלי הזולת. וכל דבר שיכול להביא אתכם לאותו גן עדן אם ככה, הוא עדיף על הפנינה הזאת. והטיצ'ינג הוא שאין שום דרך להגיע לשם בלי ללמוד איך להתייחס לאנשים סביבנו. בלי ללמוד איך להביא להתמרה ביחס שלנו לסביבתנו. בדיוק לאותם אנשים שגורמים לנו קושי, מה שאנחנו קוראים אנשים קשים, ולפעמים יש ספרים על איך להתייחס לאנשים קשים. אז זה מין ספר כזה. אלא שהאיך שלו בא להעלות אותנו לרמה לגמרי אחרת. וזה הבוס שאולי מצר את צעדנו, או לא מביט עלינו בעין טובה, זה אולי בן או בת זוג שאנחנו לא מסתדרים איתם, או ילד בגיל העשרה שקשה לנו איתם, או איזה גנב שבא לגנוב את רכושנו, או מישהו שבא להציק לנו, או אויב שבא להתקיף אותנו. במיוחד אלה. במיוחד אלה. הטיצ'ינג אומר שהם הכרטיס שלנו לאותו גן עדן. אנחנו צריכים בדיוק אותם כדי להתעלות מעל הביצה הזאת. אנחנו צריכים בדיוק ללמוד איך להתמיר את היחסים, איך להפוך את האנשים האלה הלא נעימים בחיינו למשהו אחר. איך נתמיר אותם? אנחנו עובדים בפנים. אנחנו עוזבים אותם, אנחנו עובדים בפנים. על ידי העבודה בפנים הם יעברו תמורה. וזה היופי שבאימון הזה, אתם לא צריכים לשנות את האנשים סביבכם. הם ישתנו עקב העבודה שאתם תעשו בפנים. לעשות את הדבר הנכון בדיוק עם אותם אנשים שמציבים קושי בפנינו. אם זה קושי רגשי או כספי או מה שזה יהיה, העבודה איתם בדיוק זה הדבר שאנחנו צריכים כדי להתמיר את התודעה שלנו. הקושי הזה הוא אחת מאבני הנגף שיש בינינו ובין הגן עדן הזה שאנחנו מדברים עליו. הם מזמנים לנו הזדמנות לנקות אבני נגף. לא היה שם קושי אם לא היה לי אבן נגף. הם לא היו מופיעים כקשים אם אני כבר הייתי תאורל. אין אנשים קשים שמופיעים לבודה. הוא לא פוגש אנשים קשים. אין דבר כזה בעולם של המילה אנשים קשים לא מופיע במילון של הבודות. אם הם מופיעים בחיינו, הם מספקים לנו הזדמנות לנקות את הקטע הזה בתודעה שלנו. בהדרגה בהדרגה, וזה אימון, תזכרו, זה ג'ונג. בהדרגה בהדרגה, אנחנו מביאים את עצמנו למקום היותר גבוה, ובסופו של דבר להערה של הבודה. אם הייתם פה כשלימדנו את הפרק על הכעס, אתם זוכרים שמאסטר שנטידבה, יש לו כמה פסוקים מאוד יפים בדיוק על הנושא הזה. הוא משווה בין הבודות ובין היצורים. יש לו את הקטע שהוא אומר, אני רוצה להגיע להערה, אני רוצה להגיע לגן עדן של הבודה, להיות בודה בעצמי. Well, אני צריכה שמישהו יראה לי את הדרך, נכון? מי יראה לי את הדרך? מישהו שכבר הגיע. מישהו שכבר עשה את הדרך. מי עשה את הדרך? הבודה. או הבודות, אם תרצו. אנחנו לא מדברים דווקא על בודה שקיימוני ההיסטורי, אלא על ישויות מוארות. שהוא היה אחד מהם. הוא היה מופע של ישות מוארת. בודה ההיסטורי כבר לא פה, אבל התורה שלו כאן, ויש מופעים שלו. הוא אמר שלאחר שהוא יעבור מן העולם, הוא יופיע בעולם בדמות מורים לדרמה, למשל. אז יש מופעים שלו. ולא רק, יש עוד צורות שמופיע. אחזור למעשה שנטידבה, אני צריכה את הבודות שיראו לי את הדרך למקום הנפלא הזה. בדרך שלי לשם, אני אצטרך לטהר כל קטע שלא טהור בתודעה שלי. כל דבר שעדיין לא טהור, אני צריך לטהר. איך אני טהר? למשל, אני צריכה לפתח אורך רוח. איך אפתח אורך רוח? עם מי אפתח אורך רוח? אני חייבת לפגוש אנשים שיבחנו את אורך הרוח שלי, שיעמידו אותי במבחן. הם מוכרחים להיות אנשים מרגיזים, נכון? כי אלה שנחמדים ונעימים, אני לא יכולה לפתח דרכם אורך רוח. אז אני זקוקה להם. הם הפנינה שלי. הם נותנים לי את כל מבוקשי. בדיוק כמו הבודות. ומבחינה זאת, הם שווים לגמרי לבודות. הם לא שווים לבודות באופן שבו הם חושבים, בידע שלהם ובחסד שלהם וכך הלאה. אבל מבחינת הברכה שהם מביאים לי, הם שווים לבודות. הבודות מראים לי את הדרך, והם מזמנים לי את החברה האלה לעבוד איתם בדרך. ואולי זה הבודות עצמם שמופיעים לי בצורה כזאת, כדי שאני אוכל להתעלות. אולי. אז אנחנו זקוקים להם. המתרגל הרציני, הוא מתחיל להוקיר אותם, ואיך כתוב בפסוק? מי ייתן ואשכיל זולתי להוקיר. אשכיל במובן שאחרים סוף סוף שאחד כזה שמציב איזה אבן נגף בדרכי. כל אחד כזה מספק לי הזדמנות להתמיר את תודעתי. והקטע הבא, בשורות השניות, אומר, ובכך אשמרן יקרים לליבי בדרכי להשיג מטרתי הנעלה. עכשיו אני אשמור אותם יקרים לליבי, הם עכשיו מאוד יקרים. הם מאוד יקרים, כי אני לא יכולה בלעדיהם. אני זקוקה להם. כל עוד לא פיתחתי את אורך הרוח לעמידה המדהימה המקסימלית שלו, אני צריכה שיבואו ויבחנו לי אותו. כי אחרת איך אני אעשה את התרגול? אז הם הופכים למשהו שהוא מאוד יקר לליבי. את השורות האחרונות, אפשר גם לקרוא אותם קצת אחרת כשמסתכלים בטיבטית. בעברית אנחנו תרגמנו דרך אחת, אבל כשמסתכלים בטיבטית יש כמה דרכים לתרגם את זה. דרך שנייה לתרגם את זה, זה הדבר שאנחנו מחזיקים יקר לליבנו הוא התודעה שמובילה להערה. זאת אומרת, אותה התודעה שתביא להערה היא הדבר שיקר לליבנו יותר מפנינה למלאת משלה. מהי אותה תודעה שמובילה להערה? זוהי החמלה האולטימטיבית. אותו מצב שבו החמלה שלנו מפותחת במידה מדהימה, זה המצב שיקר לליבנו, והוא זה שיותר טוב מהפנינה, כי הוא מביא להערה. ודרך שלישית לתרגם את אותו פסוק, זה שהדבר הזה שהוא יותר טוב מהפנינה, זה ההערה עצמה. בעברית הייתי מוכרחה לבחור דרך אחת. יש שאלות עד כאן? כן, בבקשה.
אני חושבת שאני מבינה, אם יש לנו קשר עם אדם שמחילו עלינו, אז...
גילה שואלת, מופיע אדם אלים בחיי. אם את אומרת שהוא יקר כזה לליבי והוא יותר טוב מפנינה ממלאת משלה, אז מה, שאני אשאר עם אדם שהוא אלים וכך הלאה? אני מודה לך על השאלה. זה לאו דווקא מה שאנחנו אומרים. לא, אם מישהו אלים, את צריכה לה, כמיטב יכולתך למנוע אלימות. אם את יכולה לרסן את אותו בן אדם, או אם אי אפשר לרסן, אז להתרחק מאלימות. את לא מסכימה עם המעשים שלו. בעינייך, מה שהוא עושה הוא פוגע ומזיק, ולכן מצווה עלייך לעשות כמיטב יכולתך למנוע את המעשה. את עושה מה שאת עושה, אבל בליבך את מוכירה אותו יותר מפנינה ממלאת משלה. את לא סוגרת את ליבך בפני אותו אדם. לא רק לא סוגרת את ליבך, את לא שופטת אותו ודנה אותו. בליבך, את לא מפסיקה לאהוב אותו ולחמול עליו, כי הוא עכשיו גורם לעצמו צורות צרורות קודם כל. ויותר מזה, הפסוק אומר, את מוכירה אותו יותר מפנינה ממלאת משלה, כי מאיפה בא אדם אלים בחייו? מוכרח להיות לי איזה זרע של אלימות שאני פעלתי בעבר, איכשהו בחיים האלה או בחיים קודמים, שאני פגעתי באנשים אחרים, כתוצאה מזה שפגעתי באנשים אחרים, נשאר רישום בתודעה שלי, אנחנו קוראים לו זרע, זרע קרמי. הרישום הזה דוגר לו, והוא יכול לדגור שנים ואפילו גלגולים. וכשהוא מפשיל, הוא מפשיל בצורת חוויה של אני מתעמתת ממישהו אלים, או מישהו תוקפן, או מישהו פוגע. אז כשבא מישהו כזה, מה הוא עושה בשבילי? הוא חושף את הזרע הזה שאפילו לא ידעתי על קיומו, ונותן לי הזדמנות עכשיו לנקות אותו. איך הנקה? האם אני צריכה לעמוד שם ולתת לו את הלחי השנייה? לפעמים זה מתאים. אם אתם חזקים מספיק, לפעמים מישהו בא ונותן סתירה, ואתם, אוקיי, עכשיו פה. וזה יכול להעיר אותו. אתם לפעמים לא מודעים למה שהם עושים. אבל לא כל מצב מצדיק תגובה כזאת, ולפעמים צריך ללכת, ולפעמים צריך לרסן את הבן אדם. אז עושים מה שמתאים, והם משתמשים בהזדמנות. אני לא מגיבה באלימות. לא רק במעשה, אלא גם במחשבה, בעיקר במחשבה. אני לא עכשיו אומרת עליו דברים ופוסלת אותו ומבקרת אותו ודוחה אותו. כי זה הכל צורות של אלימות. קלות יותר, אבל זה צורות של אלימות. אם אני נמנעת מהתגובה המותנית הרגילה כנגד תוקפנות או פגיעה, ונשארת פתוחה, זה יתמיר את ליבי. זה יביא לכך שהזרעים האלה יבשילו, ואני לא אזרח חדשים. כי הוא בא מהעבר שלי. אני זרעתי אותו בעבר. מעבר אין לי מה לעשות. הוא עכשיו הופיע. עכשיו הוא יכול ללמד אותי. הוא עדות למה שאני תאמנתי בתודעתי באופן לא מודע. עכשיו הוא העלה את זה. עכשיו זה עלה על פני השטח. ועכשיו יש לי הזדמנות להגיב עם חוכמה ועם אהבה. לא להחזיר מכה תחת מכה. לא לעשות עין תחת עין. להבין שהוא בא מהעבר שלי, מהקרמה שלי, לא לסגור את ליבי, לעזור לו כמיטב יכולתי. ובצורה כזאת, אם אני לא מגיבה, אני מתחילה לקלקל את המנגנון של הגלגל הזה. לגלגל הזה יש מנגנון, בגלל שהתגובה הרגילה שלנו לתוקפנות תהיה עוד פעם תוקפנות, אנחנו מסובבים את הגלגל. אנחנו מגיבים במכה על מכה או בעין תחת עין, ואז אנחנו מזמינים את המכה הבאה, כי כשאני נותנת מכה, אני שוב זורעת רישום, זה שוב יחזור אליי. כשאני מתחילה להשתמש בבן אדם בצורה כזאת, אני מתחילה לקלקל את המנגנון הזה. בהדרגה, הגלגלי שיניים האלה יפסיקו לתפקד, ואני אצא ממנו. אז זה אימון מספר אחד. רק הפסוק הראשון, אתם כבר יכולים להתאמן עליו כמה חודשים, לפני שאתם עוברים לפסוק הבא. מי שאתם פוגשים, במיוחד האנשים הקשים, לראות אותם כיותר טוב מפנינה ממלאת משלה. ככה לחיות את החיים, נסו את זה, זה לא קל. אני מכירה אנשים שמתאמנים עם האימון הזה. זה שחך את פסוק פסוק, אני חושבת. תקחו את זה חודשיים לפסוק הראשון. אם אתם יכולים לעשות את זה, כבר יקרו ניסים. אז בואו נעבור לפסוק הבא. אם מי שלא יהיה, ובכל שאמצא, מי ייתן ואוכל מקרב ליבי לראות עצמי כפחותה ואותה כנעלה. אז אחרי שהוא אמר לנו בפסוק הקודם, להוקיר את כולם יותר מפנינה ממלאת משלה, הוא לחוצב. נוגדן, לאחד המכשולים הגדולים ביותר בדרך הרוחנית, ומהו? יהירות, גאווה, יוהרה וגאווה. רובנו ככולנו נגועים ביוהרה ובגאווה. גם אלו מאיתנו שלא חושבים על עצמנו בצורה כזאת. יש מידות שונות כמובן לאנשים שונים, אבל יש לכולנו. וזה מכשול גדול בדרך הרוחנית. זה בא מאגו, ולכולנו יש אגו. ואי אפשר להגיע ליערה עם גאווה. בלתי אפשרי. לגן עדן של הבודה אי אפשר לקחת אפילו פסיק אחד של גאווה. כלום. אז צריך לעבוד על כל הקטעים האלה שלנו. האימון בפסוק הזה מטרתו לעזור לנו להגיע להערה, על ידי שבהתרגה בהנרגה ננגוס ביוערה שלנו ובגאווה שלנו. והוא אומר, כל מי שאת פוגשת, כל מי שאת פוגשת, בלי יוצא מן הכלל, תראי את עצמך נחותה לידם. כל מי שאת פוגשת, תתרגלי לראות את עצמך יותר נחותה. תגידו, למה אני יותר נחותה? למה אני לא שווה? לפחות נהיה שווים. דמוקרטיה, נכון? למה יותר נחותה? כי אני צריכה נוגדן לגאווה. בדרך כלל שאנחנו פוגשים אנשים, אנחנו עושים אחד משלושה דברים. כל מי שלא תפגשו, מי שזה יהיה, אוטומטית, בלי לשים לב, אנחנו עושים אחד משלושה דברים. אנחנו מיד מסווגים אותם כיותר ממני, שווה לי או פחות ממני. על איזשהו ציר. זה יכול להיות ציר של ממון, ציר של חוכמה, ציר של יופי, ציר של עושר, ציר של הצלחה. על איזשהו ממד אנחנו מחליטים, היא יותר יפה ממני, פחות יפה ממני, יותר עשיר ממני, פחות עשיר, יותר מצליח, פחות מצליח. אנחנו מיד משווים את עצמנו על איזשהו ממד, אוטומטית. זה קורה מיד כשאתם פוגשים מישהו. ואנחנו לפעמים רואים את עצמנו כפחות, לפעמים אנחנו רואים את עצמנו כיותר. הוא אומר, בתרגול הזה, באופן מודע ומכוון, תשימי את עצמך כנחותה. גם אם את לא. תראי את עצמך נחותה. ותנסו להתחיל להתייחס לעולם דרך העיניים האלה. כל מי שאתם פוגשים, הקפצן ברחוב, או האדם המפגר, או האויב התוקפני, מי שזה לא יהיה. הוא אומר, מי שזה לא יהיה. לנסות לראות את עצמי כנחותה. מה זאת אומרת נחותה? זאת אומרת, יש לי מה ללמוד מאותו אדם. מי שזה לא יהיה, יש לי מה ללמוד ממנו. משהו יש לו ללמד אותי. אולי אני לא מסכימה עם דעותיו, או לא מסכימה עם התנהגותו, או מה שזה יהיה. הוא לא סתם מופיע בחיים שלי. אין אדם שמופיע בחיים שלכם שאין לכם מה ללמוד ממנו. וזאת האמת. זאת האמת לאמיתה. במידה שאתם לא רואים את זה ככה, זה אינדיקציה כמה הגאווה עוד נשארה. אם אתם רואים ממנו, ואין לי מה ללמוד ממנו. זה בדיוק האינדיקציה לגאווה שלנו. אז הוא אומר, אוקיי, תתרגלי עכשיו הפוך. באופן מכוון תשים את עצמך בעמדה נחותה. מורים לדרמה, הרבה פעמים משתמשים במטאפורה, ואומרים שהדרמה היא כמו מים זקים, כמו מי שלגים זקים שהשמש באה ומפשירה את השלגים על פסגות הערים, ומתחילים לזרום מי שלגים זקים. כדי שאנחנו נוכל ליהנות מהמים הזקים האלה, אנחנו צריכים להיות נמוכים כמו האוקיינוס. כל המים זורמים למטה אל האוקיינוס. אם נשים את עצמנו בגובה האוקיינוס, נזכה מפירות הדרמה, נזכה מפירות הלימוד, מהפרי הזך הזה. אם נתהלך לנו גבוהים ויעירים, אי אפשר ללמד אותנו שום דבר. לכן גם אחת ההנחיות איך לבוא לשיעור דרמה, זה גם לכן הגינוני כבוד וכך הלאה, במכוון התלמיד בוחר לבוא עם ענווה, לבוא נמוך, כדי שאפשר להיפתח לדרמה. כי אחרת הדרמה לא יכולה להגיע, כי המים לא עולים למעלה. הם רק ירדים למטה. זה המשל, מה הנמשל? אם אני אשים את עצמי נחותה לעומת היצורים האחרים, אז אני אוכל לזכות וליהנות מן היופי ומן הטוב שיש להם להעניק לי. מן העתיד שכי לכל אחד יש משהו טוב ואיזשהו יופי שהוא רוצה להעניק לי. תחשבו לרגע, תדמיינו שאתם מתהלכים בעולם, וכל אדם שאתם מקשים נותן לכם משהו טוב. כל אדם שאתם בוקשים מברך אתכם במשהו, באיזושהי צורה. תחשבו, מה זה עושה למישהו כזה? ככה הוא הולך בעולם. לפעמים פוגשים אנשים עם אמונה מאוד עמוקה, ככה מתהלכים. ואתם רואים שיש אור בעיניים שלהם ומאוד מאושרים. תנסו, זה התרגול. בחודשיים השניים, אוקיי? בחודשיים השניים, אתם ככה מתהלכים בעולם. בבקשה, אם את חזקה מספיק. יופי של שאלה. היא שאלת, זה תרגיל בדימוי עצמי נמוך? לא, לא בדיוק. בואו נראה, כמה יצורים יש בעולם? המון. כמה מהם הגיעו ליערה? אנחנו לא יודעים. אומרים שהבודות חיים במונחי זמן של מיליונים של שנים. יש להם ידע כל. הם יודעים בדיוק מה יקרה לכל אחד מאיתנו בכל רבע רגע. הכל מתוכנן כבר, אתם יכולים להירגע. הכל כבר מסודר. ההערה שלכם כבר מסודרת. אתם רק צריכים לעשות את העבודה ולהירגע. הבודות עורבים לנו מאחורי הפינה. והם כבר עשו את זה לפני מיליוני שנים, הם כבר תכננו את זה. אז הם מפגישים אותנו עם אותם אנשים שמזמנים לנו הזדמנות לטרנספורמציה הזאת. אתם לא יודעים מי מהם מואר ומי לא. הם בדרך כלל יופיעו בצורה לא כל כך נעימה. כי איפה שהכל נעים, אנחנו נהיים עצלים. נוח לנו וטוב לנו, ואנחנו לא מתקדמים לשום מקום. זה הצרה של אלה פה. הם חיים בעולם האלים, הכל שם יפה ונעים ומענג, והמוזיקה יפהפייה והריחות טובים, וכולם נראים יפה. קצת לפני המוות שלהם הם מאבדים את כל הדברים הנפלאים האלה, אבל רוב הזמן הכל שם נפלא, ואין שום סיבה להתאמץ. ולכן, כשהם מחלים את זמנם שם, כשהקרמה שהביאה אותם לשם מתקלה, אז הם מוכרחים ליפול. הם לא מתאמצים, הם לא יוצאים מהגלגל. הם זמן מה שוהים שם, בגלל שעשו הרבה חסד, אבל לא פרצו. ואז הם נופלים. במיוחד כבני אדם, שיש לנו מיקס של הנאה וסבל, אז הבודות מזמנים לנו הזדמנויות דרך אנשים שקשה לנו איתם, שמראים לנו לא בסדר, שכרגיל היינו אולי שופטים אותם, או טובים אותם לדין, או דוחים אותם מחיינו. וזה יכול להיות ברמות שונות, זה יכול להיות כמו, אני באה למסיבה ואני אומרת, אוף, כל האנשים האלה הם לא רוחניים, רק מעניין אותם חול ושתו והסמסר. גם הם הורים שלי. גם אין מורים שאתם לא יודעים מי מהם הוא בודה שבא בצורה כזאת כדי שאני אחסל את שרית הגאווה שעוד נשארה בי. וזה מאוד טוב לחיות ככה. בעצם הפסוק הזה הוא אחד הטיפשינג היותר גדולים שיש. כי הוא אומר, תלכי בעולם עם פרנויה, אבל הפוכה. זה לא כולם רודפים אותי, כולם רוצים ברעתי, אלא הם כבר כולם בודות. אני היחידה שעוד נשארה פה, אוקיי? אין כבר כולם בודות. בואו נראה מה הם מנסים ללמד אותי, שאני עוד לא קולטתי. יש לי ידידה שלומדת איתי באריזונה, שהיא ילדה ילדים בגיל מבוגר, ונולד לה ילד מפגר, שהוא היום משהו כמו 5 או 6. והוא צריך כל הזמן לרוץ אחריו, הוא קשה, והיא כבר לא אישה צעירה, והיא כל הזמן רצה אחריו. ואני כבר מכירה אותה כמה שנים מאז שהוא היה ילד קטן. והיא חיה את הפסוק הזה. הוא בודה בשבילה. אז כל פעם שהיא רצה אחריו, וכל פעם שהיא צריכה לנקות אחריו, או לרסן אותו, או מה שזה לא יהיה, היא רצה אחרי הבודה. היא רצה אחרי מלאך. ולאט לאט בא האור לעיניים שלה, ואתם צריכים לראות איזה תמורה האישה הזו עברה. זה פשוט לא יאומן. היא קורנת מאושר. חיים שלה קשים. אבל היא מאושרת, היא קורנת. היא מורה בשבילי איך להיות במצב הזה. כי היא כל הזמן מטפלת במלאך שלה. היא עם הבודה כל הזמן. היא לא קורבן של המצב. והפך, היא אומרת שזכתה בברכה מיוחדת. אז זאת ההצעה בפסוק הזה. לחיות ככה, לראות אותם כנעלים ואת עצמי כנחותה, עם מי שלא יהיה.
אז מה עכשיו עם הדימוי העצמי הזה? סוף סוף הוספתי קצת כוחות שיהיה לי דימוי עצמי שאני אוכל להתמודד עם זה, ועכשיו את אומרת לי להפחית את עצמי, להוריד את עצמי, ומה יקרה אז הכוחות שלי?
להפחית את עצמי זה לא לעשות את עצמי לא שווה בעיני עצמי. זה בדיוק להפך. אם בא הבודה ללמד אותי משהו, סימן שהוא חושב שיש לי כוח להתמודד עם המצב. כי הבודה בא להגדיל את החוכמה שלי והחמלה שלי. יש לי הזדמנות עכשיו להיות עכשיו מסוגלת להתמודד עם הקושי הזה שקודם לא ידעתי להתמודד איתו, אחרת זה לא היה מופיע כקושי בחיים שלי. אז אני עכשיו עולה מספיק גבוה כדי שאוכל להגיב עם חוכמה למצב הזה. זה כמו רוב אדם שעולה להיות מנהל שקודם לא היה מנהל, עכשיו הוא צריך להתמודד עם סט חדש של בעיות שקודם לא ידע להתמודד איתן. אז מה עם כל העובדים האלה העצלים שצריך עכשיו לעבוד איתם וכך הלאה? הוא צומח כתוצאה מזה, נכון? בדיוק באותה צורה. הוא משתמש בהם, אוקיי, הם מורים שלי, הם באו ללמד אותי משהו, מה אני יכולה ללמוד עכשיו? זה בדיוק להפך.
שאלה שמחודדת, איך אתה להסתכל בגישה הזאת? אתה להסתכל על הפלסטינאים למשל, כעל פוטות, הרי יש פקסם עם מלכות של הפוטות. איך אנחנו שומעים על עצמנו? איך אפשר להשתמש בידע הזה ובמדחיות? השאלה שלי באה דווקא מהמקום שאני פעילה בתנועה שעוסקת בשלום בין ערבים ליהודים ומחפשת מאוד את הדרך הזאת. דווקא מהמקום הזה אני באמת רוצה להסתכל על זה ויש לי אבל עדיין את השאלה הזו. עושים את זה.
הנה תשובה אחת. שהיא מהמסורת הטיבטית. הבודיזם אומר, שכבר התגלגלנו בסמסרה אין ספור גלגולית. ואם התגלגלנו בסמסרה אין ספור עידנים, ואם זה נכון, שכשהגוף הזה נגמר, התודעה ממשיכה, אז לפני שהגוף הזה התחיל, הייתי בגוף אחר. ולפני זה הייתי בגוף אחר. אז כל פעם הייתה לי אימא. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אני לא יודעת אם האימא שלך בחיים, אימא שלי לא בחיים. האם היא מפסיקה להיות אימא שלך כשהיא לא בחיים?
עדיין
אימא שלך. האם אישה מפסיקה להיות אימא ברגע שהיא גמרה את הלידה? לא, היא ממשיכה להיות אימא, נכון? היא ממשיכה להיות אימא גם כשהילד יותר גדול, היא ממשיכה להיות אימא גם כשאת כבר יצאת מהבית, היא ממשיכה להיות אימא גם אחרי שנפטרה, עדיין אני חושבת על אימא שלי כי אימא שלי. אז היא עדיין אימא שלי, נכון? היא לא אימא שלי לשעבר, היא אימא שלי. אם נכון שהיה לי חיים לפני הגוף הזה, בגוף אחר, וגם אז הייתה לי אימא, האם היא אימא שלי עדיין או שהיא הייתה אימא שלי? מתי מפסיקה להיות אימא? כל הזמן מפסקה. אז האימא שלי מהגלגול הקודם היא עדיין אימא שלי. אני אולי לא יודעת מי, אני לא יודעת לזהות אותה, אבל היא הייתה כזאת והיא אימא שלי. מה עם הגלגול שלפני זה? אז כבר עכשיו יש לי שלוש אימהות. ואם זה נכון שהייתי אין ספור פעמים, אז מי לא היה אימא שלי? אם זה נכון שחייתי עידני עידנים, נוצרו ערפיליות, נחרבו ערפיליות, עידני עידנים חייתי בגופות שונים, בפלנטות שונות, בצורות קיום שונות. כל היצורים כבר היו אימא שלי אין ספור פעמים, והם כולם פה. הם כולם פה. עכשיו, אם אימא שלי השתגע ולופחת טיל קסם ומכוונת אליי, מה אני אעשה? אמא שלך מחיים האלה, מה תעשי איתה? מה נעשה איתה? אז אנחנו לא נמהר כל כך לראות בחזרה, נכון? אז אם הטיעון שלי נכון שכל האחרים גם אמא, אז למה בהם כן? רק בגלל ששכחתי? השאלה נעלמת כשאנחנו הולכים לאמא שלי. אני אעשה ככל יכולתי לרסן אותה ולא לפגוע בה, נכון? אני אחפש דרכים. אני לא אשפוט אותה, אני לא אדון אותה, אני אראה שהיא במצב קשה ואני אנסה לעזור לה ולרסן אותה. ולמנוע פגיעה. כמיטב יכולתי, אם אצליח או לא, זה סיפור אחר. הם אמא שלך. למה הם באים עכשיו ופוגעים בך? כי את פגעת בעבר באחרים. ואז הקרמה הזאת מפשילה. עכשיו אם תלכי לפגוע, גם את פוגעת באמא שלך, וגם את זורעת זרע, לפגוש את זה עוד פעם, להבטיח שזה יבוא עוד פעם. הדרך היחידה להבטיח שוב אלימות בחייך, זה להגיב באלימות. כי רק משם באה אלימות, מהזרע שאני זרעתי, מהפגיעה שאני פגעתי. אז עכשיו, אם הם אמא שלי, מה אני אעשה? ואז את כבר תעני, את תחפשי דרכים. את תחפשי דרכים מה לעשות עם הפוגעים, עם האימהות שהשתגעו. לפני שאנחנו יוצאים, אנחנו חוזרים על תפילת המנדלה, כדי שהדברים ששמעתם עכשיו לא יברחו לכם בהפסקה, אוקיי? אתם רוצים לנעול אותם בפנים.
בשוף לארבע בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד הם באתה בליבי ערכנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה בליבי ערכנה, הולך אגישנה, כגן של עדנת הערה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
נדם גורו לתנה מנדלה, כמי ואתה.